לקרוא, לפני שאנחנו ממשיכים לדבר שהוא קטע מאוד מאוד חשוב לדעתי מהרב קוק דווקא, אז נראה אותו, אז נוכל להמשיך. ככה. זה על המשנה בברכות, זה לקוח, כתוב מכתב יד קודשון, אין לי מושג, יצא לא מזמן, לפני 5 שנים אני חושב, ספר שנקרא באורי הראייה לפרקי אבות, אתם רואים למעלה, כן? זה עבודה שעשה הרב יעקב שפירה, הבן של רב אברום, שיש לו את הכתבי יד בידיו, הוא עשה דבר כזה, הוא אסף מכל מיני מקומות. אז לא יודע מאיפה זה, בכל אופן זה קטע של דתי, הוא ממש חשוב, כי הוא פתאום מחדד את הדברים, דברים שאנחנו כל הזמן נמצאים בהם, ופתאום הם מופיעים לפניך בצורה ברורה. הנה לדעת הפילוסוף, אז תראה, בוא נראה את המשנה. מרגלה בפומי הוא דרבנן דיבנה, אני בריאה וחברי בריאה, אני מלאכתי בעיר והוא מלאכתו בשדה, אני משקים למלאכתי והוא משקים למלאכתו וכולי. עכשיו על זה הרב קוק מסביר את הדברים. הנה לדעת הפילוסופים, בנפש האדם שמתעצמת במושכלות, כלומר מתעצמת, להתעצם במושכליו, זה ביטוי שמופיע בספר פילוסופיה, שהאדם מתעצם במושכליו, הכוונה מתחבר, מתעצם זה מתחבר למושכליו, זאת אומרת לתכנים שעליהם הוא חושב, אבל הוא לא רק מתחבר אליהם, אלא הוא הופך להיות עצם תוך כדי חשיבה עליהם. הבנתם? זה הביטוי להתעצם במושכליו. זאת אומרת מה? הוא הופך להיות, הוא הופך להיות עצם על ידי ההשכלה של הדברים. כלומר, לפני שהוא השכיל את הדברים, הוא כלום. הוא כלום. הוא שום דבר. הוא רק אופציה. הוא רק אופציה. הוא רק פוטנציאל. פוטנציאל במובן זה שיש לו רק אפשרות להשיג. אבל הוא לא עצמות. מובן? עכשיו תראו, זה, על זה הולך לדבר פה. היינו, עצמותה. והיינו עצמותה. זאת אומרת, היא נהיית עצמותית על ידי השכלה. ודאי יש לחכם, הנה, לדעת הפילוסופי, בנפש האדם שמתעצל במושכלות, היינו עצמותה. כלומר, שהיא הופכת להיות דבר תוך כדי השכלה. ודאי יש לחכם להתגדר על עם הארץ. לחשוב שהוא יותר מעם הארץ. ולחשוב שיתרונו גדול ממנו הרבה, שקונהו נצחיות במושכלותיו. למה הוא קונה נצחיות במושכלותיו? כי הופך להיות משהו תוך כדי השכלה, משהו ולפני כן לא. לעומת זאת עם הארץ, מה איתו?
כלום.
כלום. הוא עם הארץ, הוא נשאר ארץ. אז הוא אומר, ודאי הוא צריך להתגדר. ולא הוא. יודעים אנחנו שאין זה דעת התורה. אתם מבינים, זה קצת אמירה של הרב קוק. אתם מבינים שהרמב״ם לא היה מקבל את זה. יכול לומר ככה, אין זה דעת תורה, וגם אינה דעת נוטה. לא הגיוני. שמה? שיהיה האדם בורא בעצמו את נצחיותו. כלומר, לא סביר שהדבר הכי חשוב להיות to be, זה מותנה בהתנהלות שלך. אם למדת נהיית, לא למדת אתה חתיכת אפס. לא אפס במובן שאומרים שבשיחת מוסר הרי אתם אפסים וזה וזה וזה, כאילו זה תנוע, אמירה מוסרית. אתה אפס, אתה כלום, אתה פשוט שום דבר. אבל זה לא סביר.
למה זה כל כך לא סביר?
כי כי הוא אומר, בוא נראה, אני, אחרי זה נתווכח על זה. השאלה במקומה, אבל נראה. מה שגמר עניין הבריאה והתחלתה, לא נחסר לו גם בגופו, גם רק אמצעים שירים. השפה פה מאוד עמומה כזאת, אבל אני מבין את המשפט הזה, זה משפט ממש כזה... אני לא יודע אם אני מבין, כאילו הוא אומר, עיקר הדבר, מה שגבר בעניין, כלומר הדבר הכי חשוב, שאדם יהיה עצמות, שיהיה עצמות, שיהיה משהו, לא נחסר לו גם בגופו. כלומר, רק אמצעים השירים, זאת אומרת, איך יכול להיות שלדבר הכי בסיסי לא נתנו לך, לא נתנו לך את זה בתוכך, לא נתנו לך את זה כחלק ממך, אלא משאירים את זה פתוח. מובן, יש דברים שאתה לא משאיר פתוח. הדבר מהותי אתה נוטה. מה אתה משאיר פתוח? יהיה יותר, יהיה פחות. קצת יותר, קצת פחות, על זה אני משאיר לבן אדם. אתה לא יכול את הדבר המהותי להשאיר פתוח. כי הבריאה נותנת את כל האמצעים. ובאמת כל האמצעים אינם כי אם להביא רצון הבורא יתברך לזה. שחקק חוק זה בהנהגה ואין להאריך בזה כאן. כלומר, בעצם הוא אומר, אני לא מאריך בזה, אבל הוא אומר, אני לא מאמין שאת הדבר הכי מהותי, שזה המהות והעצמות שלנו והקיום שלנו וכו' וכו', שזה דבר שאומרים לאדם, כאילו, זה פתוח. נותנים לאדם כאילו מין, לאדם הוא רק לוח, הוא רק מצע, כמו התפיסה הפילוסופית, שזה רק מצע. יבנה, לא יבנה. אתה לא עושה את זה. את הדברים ההכרחיים, את הדבר המהותי, אתה נותן. כך הוא אומר. רק רגע. שהאמת שכל הנפשות אצולות. מה זאת אומרת?
הנחת יסוד היא אחרת. זה לא שהנפשות הן נפש, הנפשות הן זבורות.
מה הן?
הן כאילו... רוחניות, כאילו משהו...
כלומר, נכון, נכון.
האדם הוא לא
יפה. שמה?
המצב הראשוני הוא ש...
המצב הראשוני הוא שמה?
שהנפשות ברמה גבוהה.
לא רק שהנפשות ברמה גבוהה, שמה?
נצחיות.
לא רק נצחיות, שמה? לא רק זה,
שמה?
מה?
הם עצם.
הם עצם, מראש. כשתינוק נולד, טרח, ניתנת לתוכו נפש אצולה. כלומר, הוא מקבל, יש לכל אדם, באשר הוא אדם מראש נפש אצולה. נפש מלמעלה. הוא מקבל אותה. בהגדרה, באשר אתה אדם, יש לך את זה כבר. ולתכלית נצרח והגון בחוכמתו יתברך. יורדים להתחבר בגוף. אז למה הנפש האצולה ירדה לגוף? יש לזה תכלית. תפתח טניה, תפתח פה, תפתח שם, לא משנה, יש לזה איזו סיבה. אבל מראש ניתן משהו ממשי, מהות, עצמות, ישות, אצילות, ניתן. אם כן, גם נפש העם הארץ, נפש אצולה ויקרה היא. לעומת התפיסה הפילוסופית, שמה היא תגיד על עם הארץ? שאין לו, יש לו רק חיים, הוא חי פה. יצור חי, יצור זה וזה, אבל הוא, אין לו מהות רוחנית, כי הוא לא עוסק בדברים הרוחניים, הוא לא רכש את זה. תשימו לב שככל שאתה מדגיש יותר את העניין של ההשכלה, קשה לך לומר שקיבלו את זה מההתחלה. למה?
תלוי
בזה, צריך להרי לרכוש את זה, צריך להשקיע. נכון? ככל שאתה שם, הייתי אומר, ככל שהפן שלך הוא יותר עיוני, אתה בעצם, הקף תתה אצלך, תתה אצלך לכיוון שצריך לרכוש. ככל שאתה יותר, נקרא לזה חסידי, מיסטי או משהו כזה, תגיד, כל אחד יש לו. אתם מבינים את זה? כן, זה... ומעטה.
גם דווקא בעם ישראל, נראה
לרבוק. בסדר, זה, אני לא נכנס לבעיה הזאת. ומעטה, אם אינו רשע ומבעט, כי אם הוא רשע הוא מפעט הזמן.
דוחק רגלי שכינה.
אז הוא, מה?
דוחק
רגלי שכינה, דוחק את הנשמה שלו, הורס את הנפש שלו. רשע הוא מפעט. נגיד שיש, אם הוא רשם בית זה בעיה, אבל אם לא, רק הוא תמים בדרכו. אלא שמאונסו ומקוצר ידו לא מצא ידו די עשית בתורה וחוכמה. לא הזדמן, לא הסתיים מילתא, מה לעשות? הוא פרמר, הוא איש עבודה, איש עמל. מה אז מה? מכל מקום, כיוון שנשמתו בריאה, היא אצולה ומטבעה לקבל חוכמה ושלמותו גדול. אין ההפרש בינינו אלא שאני מלאכתי בעיר, כלומר העושה בעיר שומע הרבה עניינים מפני רוב האנשים שבעיר, והעושה בשדה אינו שומע מהם. ואין זה בעצמותו פחיתות. מה זאת אומרת אין זה בעצמותו פחיתות? מה? כי כשיבוא בעיר ישמע גם הוא, והיינו של עתיד לבוא ישמע גם הוא מילין מעתיק יומין, אם יזכה בזה על פי מעשיו. מה אתה מתכוון על פי מעשיו? מתי הוא ישמע מילים מעתיק יומין? עולם הבא, לעתיד לבוא, אני יודע מה. זאת אומרת, הוא יהודי יקר, הוא קיים, הוא עושה חסד, הוא עושה עודה, הוא איש עמל, יש לו נפש, אצולה מלמעלה, הכל קיים. אלא מה? לא זכה להיות בעיר, לא זכה לשמוע דבר תירה, לא שמע, זכה לשמוע משהו. בסדר. אבל מה? ישמע מעתיק יומין. כלומר, בבוא היום, יתנו לו. בינתיים, הוא זוכה על ידי מעשיו, לשמוע לעתיק יומין. יש לו דרך משלו. זה, יש מסלול אחר. דרך מעשיו, דרך מעשיו הטובים, נפש תמימה, הוא יכול, היא פתוחה לקבל. הוא לא זכה לקבל, פשוט לא הסתיה מילתא, זאת אומרת, האירועים לא הובילו לזה. כן, זאת אומרת, לא קרה.
זה מקרי.
זה מקרי, בדיוק. זה לא עצמותי, זה מקרי. אז מה? בסדר, נחכה. לעתיד יומי נשבע לעתיד לבוא. אין זה בעצמו פחיתות. כי כשיבוא בעיר, שמה גם הוא, והיינו שלעתיד לבוא, שמה גם עתיד יומי, אם יזכה בזה במסב. והיינו שבאמת, לכללות שכלולו של עולם, צריכים לעוסקים בישובו של עולם, ואי אפשר בלעדם, כמו בלעדי תלמיד חכם. כלומר, הרי באמת, אני צריך את אותו איש שיושב בשדה. איך יעלה על הדעת? אני יושב בעיר, אני מלקט לי את השפתיים כשאני שומע כל מיני דברי חוכמה, אבל אני, על מי אני נבנה? על אותו ההוא שמספק לי את הגווניות והמלפפונים מהשדה, כי בלי זה אני לא יכול לשרור.
כמו שאמור אומר על
ה... או, לא כמו, אלא הפוך. למה הפוך?
אומר שכולם נועדו בשביל...
כן, אבל לכן הם נחותים.
לכן הם נחותים, ומה הוא אומר? מה הרב קוק אומר?
אנחנו רשמים באותם.
צריך אותי, צריך אותו. אני תמיד חכם, והוא עוסק בשדה. אתה מבין? הוא לא... הוא כאילו מטשטש את ההדרגה. מה שאצל הרמב״ם מאוד בולט, הוא אומר, אנחנו בעיר, אנחנו לומדים תורה, אנחנו עוסקים בחוכמה, אנחנו מגיעים, אנחנו עצמותיים, אנחנו עוסקים ברוח, אנחנו נצחים וכו'. אלה שבפריפריה הם רק מסייעים, אבל הם לעצמם אין להם כוח, אין להם, כי אין להם, הם לא נגרו, הם לא נגאלו. הוא אומר לו, הרב קוק בא מעקרון הצדק, הוא אומר, איך יכול להיות שיהיה עולם שאני יושב בעיר וכאילו אומר סיסו בני מאי סיסו, ואני נשמח על אותו אחד שהוא מביא לי את העגבניות ואני מתייחס אליו, כי הוא אומר, טוב, אבל אתה נחות, מה זה הדבר הזה?
רב, זה בעצם מתקשר לתלמוד שמביא לי למעשה, זאת אומרת שגם שם
הרמב"ם יגיד
שתלמוד עדיף,
גם במידה... יכול להיות, יכול להיות, יכול להיות, זה יגיע בסוף גם לזה, יכול להיות. יכול להיות, טוב, וזה, אני אגיד רוצה, אני אגיע לזה אחר כך, כי למחלוקת לא בתוך הרמב"ם, כיף לנו. שהרי לא יתקיימו איתקליה אילב, אליה, לא יתקיימו אשכולות ללא העלים. כן? זאת אומרת...
אבל כן המטרה היא אשכולות.
אתה מזכיר לי, אתה יודע מה אתה מזכיר לי, אני הייתי נהג טנק, ותמיד אמרו ככה, תראו, יש פה מישהו איזה טנקיסט? אין פה. אני לא יודע אם בחיר יש דבר כזה, אבל בטנק, היו אומרים ככה, תראה, כולם חשובים, כולם חשובים, אבל יש מטרה אחת, בסוף, שהפגז הגיע למטרה. אז אתה מבין, מי חשוב? אתה מבין? זה בסופו של דבר התותחן, הוא צריך להביא את הפגז למטרה. עכשיו, ברור שאם הנהג לא ינהג, והטען לא ישים לו את הפגז בזה, ברור שהוא לא יראה, כן? אבל בסופו של דבר, מישהו צריך לשים את הפגז במטרה. אז אתה מבין, זה מאוד עדין הנקודה הזאת. אתה אומר, סוף סוף. סוף סוף.
אחד לא יכול בלי השני, אבל האחד תורם.
או, עכשיו אתה מבין, אף אחד, תראה כמה שהרב קוק מנסה לטשטש, הוא מנסה מאוד מאוד לטשטש את ההבדלים. הוא אומר, אי אפשר להתקליה בלי עליה. זאת אומרת, האשכולות לא ישרדו בלי עלים. אז אתה יכול להגיד, בסדר, אבל העלים הם רק נספחים, הם לא חשובים.
פשוט
הוא חושב
שאתה מטרה שלו.
לי ולך לצייר
את
הדבר המטרה. אבל זה לא בדיוק, בסופו של דבר...
עדיין יש אשכולות ויש
אלים. זהו, יש אשכולות ויש אלים. בסופו של דבר, יש תותחן ויש נהג. אתה מבין? בסופו של דבר, יש לך... מה תגיד לזה? אם כן, כל אחד, יש לו מלאכה המפיקה בכלל רצונו יתברך. אתה מבין? הוא הולך פה לפלורליזם ממש ממש. הוא מנסה ממש לדמוקרטיזציה כזאת, כן? כולם חשובים. כולם חשובים. זה חשוב בגלל שהוא לומד תורה. זה חשוב בגלל שהוא מביא לו את העגבניות. כשם שהוא אינו מתגדר עליה במלאכתי שאינו ראוי לה, הוא מוכשר לה. כמו כן, אני, איני מוכשר לזה התכלית שהוא עושה, מה שאי אפשר בלעדיו. אתם רואים, הוא ממש מיישר קו. הוא ממש...
לא תיקח שריונר להיות שריונר.
כן, בדיוק. זה חייניק ושריונר. תשמע, אי אפשר בלי זה, זה בלי זה, זה בלי זה. מי יותר חשוב? אין יותר חשוב. חייניק יודע לעשות מה שאני לא יודע. שאני עושה מה שאני לא יודע. ושניהם חשובים. אל תאפר לי אותם אחד מתחת לשני. הבנתם? זה הכיוון. ואם תאמר, אני מרבה והוא ממעיט, היינו שמרבה פעולות שלו, רק פעולות אחדות באות לתכלית נכבד. ואילו הפעולות השכליות, כולן בשכל יסודה. ולכאורה, אוקיי, בכל אופן יש הבדל. הוא עוסק בסופו של דבר רוב הזמן בעניינים הארציים. ואילו הפעולות הרוחניות רובן בעניינים הגבוהים. אז בסדר, אז אל תגיד הבדל מהותי, תגיד אני מרבה והוא ממעיט. זאת אומרת, לפחות אין לזה הבדל כמותי. הרי שנינו, כן, שהעיקר הכוונה לשמיים. זאת אומרת, זה המשך הגמרא שם. אם כן, גם השכל אינו כי אם הם צריך שימו לב מה עכשיו הוא עושה, שימו לב. אם כן, גם השכל אינו כי אם אמצעי לרצון השם יתברך, להשיג על ידו ובאמצעותו. והתכלית אינה כי אם הפקת רצון מהשם יתברך. אם כן, כיוון שלבבו של אותו איש פשוט נאמן והולך בתומו, תנחהו תומתו וישרתו. תן הוא, משתמש בפסוק, הוא רומז לפסוק, בתומת ישרים תנחם. כן, זה פסוק שהרב קוק מאוד אוהב. ותומת ישרים תנחם, זאת אומרת, הישרים הפשוטים, התום שלהם מנחה אותם, ומה שמדבק כפי יכולתו והכרתו לתורה ויראה, לאור שבאור החיים, כגדול שבחכמים, כרחמן, אני בבית. אז מה הוא אומר? מה הוא אומר? בסופו של דבר, זה לא... שמה, נו, שמה?
שהתלמיד חכם, זה שיש לו יותר שכל, זה לא משנה. כל השאלה זה מושא את הרצון של השם.
ואם אותו אדם פשוט עושה את מלאכתו בצורה שלו להפיק רצון מהשם יתברך, הוא עושה את רצון מהשם יתברך. ואותו אדם שלומד תורה, גם הוא מנסה, הוא עוסק בחוכמה, גם הוא רק רוצה להפיק רצון מהשם יתברך. ורחמן עלי בבית. ולא מה? ולא מחשבות. זהו, רחמן עלי בבית, כלומר רצון, ולא האיום. עכשיו, אתם רואים, זה קטע שפה אתם רואים את המחלוקת בשיא. הרמב״ם היה קורא את זה. מה היה קורא לרמב״ם? מה היה קורא לרמב״ם? מה היה קורא את זה? הוא היה מזיע. הוא היה מזיע. רחמן עלי בבית, אפיק רצון. מה אתה מדבר איתי?
מה, אבל הוא לא חושב שהשכל אינו כי ממזעיר רצון השם יתברך?
לא. מה הוא היה אומר?
למה ללמוד תורה?
מה הוא היה עונה?
האמת.
מה האמת? ומה זה האמת?
סודי סודות לידע.
מה? כשאתה יודע את האמת, אתה יודע את השם. אתה לא מפיק רצון מהשם. תראה, בוא נביא לך דוגמה. כשאני אומר לך, תראה, תשמע, דניאל, אני רוצה שאתה תלך לחדר ההוא ואתה תעשה משהו מסוים. אז אתה הולך ועושה, אתה עושה את רצוני. בסדר? איך התחברת אליי? התחברת את זה שאני ביצעת את מה שאני רציתי. בסדר? עכשיו, יש דרך אחרת להתחבר למישהו. להתחבר אליו זה להיות, להתאחד איתו. לא לעשות את רצונו. להפיק רצון מהשם. אלא, אני אשתמש בשפה גסה, לגוע בו. לגוע לא במובן פיזי, אלא במובן של להשיג אותו, לדעת אותו. הרמב״ם אומר, מה זה להפיק רצון מהשם? כשאני יודע את השם, אני משיג אותו. אני מתאחד איתו. כשאני מתאחד איתו, אני נהיה. אני מתהווה. אני נהיה עצם. אז הרמב״ם לא יכול לקבל את כל המטאפיזיקה הזאת. אתם מבינים? יש פה שתי תמונות מטאפיזיות שחולקות אחת על השנייה בצורה ברורה ביותר. לכל אורך הקו. אתם מבינים? אתם רוצים? אני רוצה שתבינו את זה. אין קטע לדעתי כל כך חד וכל כך ברור שמציג את ה, נקרא לזה הרב קוק והחסידות, נגיד, אל מול הרמב״ם וכדומה. אין. זה הקטע שאומר את הכל. עכשיו, איך הקו הולך? תראו, יש כאן שתי מגמות. מה שני קווים במטאפיזיקה? עמדה ראשונה, מהי הנפש? נכון? אז עמדה ראשונה תגיד הנפש היא אצולה. והשנייה תגיד, היא נוצרת. תוך כדי החיים. היא לא אצולה. לא קיבלנו אותה. אנחנו יש פוטנציה לנפש, לנשמה, למשהו מוחלי. בסדר? היא נוצרת. כלומר, היא תוך כדי. עכשיו, מה התכלית? אם הנפש היא אצולה, אז אנחנו כבר אלוקיים, אנחנו כבר נשמה, אז מה אנחנו רק צריכים לעשות?
להפיק רצון.
לעשות רצונו יתברך. מי עושה רצונו יתברך? ומה כאן הוא יגיד?
ליצור אותה.
איך אני יוצר אותה?
דעת.
למלא אותה, להפוך אותה למשהו, למלא אותה, לעשות אותה למשהו. איך אני עושה אותה? על ידי חוכמה.
שהם מגיעים לזה באותה דרך, לא משנה. לא, להגיע לרצון, איך מגיעים לרצון?
אל מי אתה עכשיו מדבר? על העליון או על התחתון?
העליון.
העליון? לעשות רצון הוא יתברך.
איך עושים את רצון הוא יתברך?
מעשים טובים.
מעשים טובים.
אולי גם לימוד תורה זה גם.
בטח. אתה גם יכול. כל דבר אתה יכול לעשות. אני
חושב שתיהם, אפשר להגיע באותה דרך.
ברור שאתה יכול לעשות את זה, אבל אז, שים לב שהמגמה שלך היא לגמרי שונה. כשאתה עושה דבר כדי להפיק רצון, המגמה שלך זה אומר רחמן עלי בבית. המטרה, אני רוצה שתבין.
זה אומר שאפשר להסתלבט כי הוא רוצה דלב. זה אומר שצריך אולי יותר להשקיע. הוא בודק אולי עד הלב.
זה לא קשור להסתלבט.
מה?
זה לא קשור להסתלבט. להסתלבט זה אומר לא לעשות כלום. כאן המחלוקת היא לא עם בטלנות. כאן המחלוקת היא מה לעשות. לא אם לעשות או לא לעשות. אף אחד לא אומר לא לעשות. שני הדרכות, שני הדברים הם מאוד מס, התביעות הן מאוד חזקות. יש כאן תביעות מאוד חזקות. זה לא מחלוקת האם אחד זה איקלה ואחד חלש כבדה. זה לא זה בכלל. דבר פה שתי מגמות שונות. זה רק אומר שזה מגמה אחרת בכלל. זאת מגמה שהתכלית היא להפיק רצון. ופה זה, החוכמה היא איזו ישות רוחנית, היא מציאות רוחנית. החוכמה, ההשגה, זה מציאות רוחנית שכשאני מתעצם בה, מה זה השכל מתעצם במושכליו, הוא מתהווה, הוא נהיה, הוא מתמלא, הוא הופך להיות מה שהופך להיות. כשהוא משיג את הדברים, מתעצם במושכלה. ואז על ידי זה שהוא מתעצם במושכלה, וזה על ידי חוכמה. מובן? מי שאגב, אם אתם רוצים לדעת, דבר מאוד מעניין, מה שאנחנו רואים פה עכשיו בעמוד אחד, רב קוק, המהר"ל מנסה להסביר בפרקים רבים בתפארת ישראל. הוא כל הזמן מתווכח שם עם פילוסופים. וכל מה שכתוב פה הרב קוק זה מה שהמהר"ל שם אומר. הוא אומר, אל תקבל את מה שאומרים פילוסופים את כל הכיוון השני, הכיוון הראשון, ולכן קיום מצוות. הוא זה שמביא אותנו לחיי העולם הבא. כן.
אני חושב שזה
כי הנפש אצולה מלמעלה. כך הוא אומר, שהוא, זה המערב. ולא, כמו שהפילוסופים אומרים, שאנחנו צריכים לחולל אותה ולהציר אותה לידי חוכמה. זה מהלך, זה ממש הציר המרכזי של כל הפרקים, אפשר לומר, של ה-12 הפרקים הראשונים של תפארת ישראל. זה הציר, זה מה שהוא מנסה להגיד. לא נכנס שם תמי מצוות, בניינים, זה הרבה יותר, הוא מעריך מאוד, אבל זה מה שהוא אומר. עכשיו, מה מבחינה חברתית? מה ההשלכות החברתיות?
שוויון.
ודאי, אז זה פה שוויון בין האנשים. ופה?
היררכיה.
היררכיה, ברורה. בין הדמויות.
לרב קוק, מה העניין להיות תלמיד חכם? אם אתה יכול, אתה חייב לממש את הפוטנציאל שלך.
בדיוק, יפה מאוד, זה בדיוק מה שאני. הוא אומר ככה, מי שהוא בחינת, יש לו על הערבה, על ההדס, אתה זוכר שהערבה זה האנשים הפשוטים, והדס, אז הוא אומר ככה, מי שאנשים פשוטים, הוא, זה משהו, אז הוא יעשה את זה, הוא יפיק רצון בצורה פשוטה שלו. אבל אם אדם יש לו את ההבנה ואת החוכמה, הוא לא יסתפק בערבי נחל אלה. תמיד הוא ירצה את החוכמה כדי לעשות איתה את התהליך הזה. זאת אומרת, תמיד אתה תשאב לאיזה משהו יותר גבוה. כי אתה יכול להפיק רצון מהשם על ידי חוכמה, על ידי השגתו. אבל זה לא שזה מחולל אותך, אלא זה ממלא אותך. זה כאילו, אותה עצמות שיש לך אותה מיני ובי, אותה עצמות, היא מתרחבת ומתעמקת. אין הרוח. זה, אתה צודק שבקטע הזה, רק שנייה, אתה צודק שבקטע הזה, זה נראה כאילו, מה עלייה לך, מה עלייה אתם? אתה יכול להיות מצידי אוסף עגבניות, או תלמיד חכם בישיבה. מה זה משנה? העיקר שאתה עושה את רצון השם.
כמי ששמו אותו בעיר, נכון, יש לי שתם אותו בעיר,
לא, אבל אם אדם שלו בחירה להיות בעיר או בשדה, אתה מבין? למשל, אומרים לך, תראה, יש לך שתי אפשרויות, ללכת לעיסוק ברוחני, או ללכת לעיסוק במעשי. ואתה יכול את שני.
אבל זה יותר רצון, יותר לעשות רצון מהשם.
בדיוק, בדיוק. לא, זה כאילו, הרב קוקי אמר לך, איפה אתה תפיק רצון מהשם? תראה, כמה שהרב קוק מנסה ליישר כאן, זה ברור, זה ברור, שמי שיכול, מי
שנמצא... אם מי שיכול, וישב...
כן, מי שיכול, ויש לו את המימד הרוחני, וילף וכאילו יתכחש לו. הרב קוק יגיד, תשמע, עשית רצון מהשם, אבל טוב, אתה מחכה שהעתיק יומין יגיד לך את הדברים שאתה יכול היום.
אפשר להגיד שאתה רואים בתקופות הזאת? יש תקופות שאתה רואה, נגיד, במהותה, צריך להשקיע בתורה, בתקופות...
בוא נגיד שזה גם תלוי בתקופות, אבל בוא נגיד שזה, אם יש לו של התורה...
לא, נגיד בכניסה, כשהגיעו לארץ, אז הוא אמר כנראה אולי שצריך קצת אולי לארגן תורה, יותר לעבוד אדמה, לא יודע.
לבנות. הבנתי, אתה אומר שאולי זה כתוב בתוך הקשר של עלייה לארץ. מעניין, לא חשבתי על זה בכלל.
לא,
אני
לא יודע איך הוא...
אני לא יודע, יכול להיות. אם כי הרב קוק, לא, באף פעם אני לא מוצא אצלו איזו הטפה לאנשים, כאילו, שאפשר לעזור בבית המדרש וללכת לעבוד בפלחה. אני לא מוצא אצלו אף פעם לא יהיה דבר כזה.
מדבר על המעשים שצריכים לגבור... שבעבר הדעת גברה ואולי קצת
החליש את המעשים. לא, הוא מתאר מצב, אבל הוא אף פעם לא אומר לאנשי בית המדרש.
הוא לא אומר
לך לעשות. הוא אומר, אתה מוצא באיזה מקום שיגיד, אנשי בית המדרש, צרו לשדה, הוא תמיד יגיד, בואו אנחנו ונהפוך את בית המדרש לאור אמיתי. בואו נפתח את העיניים לאנשים. יש לנו תפקיד גדול בבית המדרש. אגב, הרב קוק עצמו, אף פעם לא החזיק תוריה ביד. זה לא מצחיק. עד אגודו, היה איש רוח, הוא בא והוא תפס תוריה. הוא החזיק תוריה, הוא התחיל לעבוד באדמה. והוא יצר את מה שאנחנו קוראים דת העבודה, זאת אומרת, שהאלוקים מתגלה דרך העבודה. הוא אהב קור, לא היה איש עבודה, לא היה איש מלאכה, הוא היה איש רוח.
אולי יש ציבור, הוא לא...
מה?
הוא לא ישב בספרי הכולל, הוא היה איש ציבור, אהב קור.
כן, יש לה צודק,
בעצם יש לה עשה.
כן, אבל הוא ראה את עצמו, צודק, הוא כל הזמן נקים את הישיבות, נקים את הרוח, נקים את הרוח, כל הזמן נטיף לתימום הרוחני המתאים לתקופתנו. הוא אף לא אומר לאנשים, בואו נעזוב את הספר ונחזיק, הגיע הזמן להחזיק את התוריה ביד. הוא אומר, כנסת ישראל מרגישה את זה, צורך להחזיק את הדורים, אבל הוא לא יטיף לזה.
אולי גם על פי זה יש את ההבדל בין עם ישראל לבין העמים. אם זה דבר שהנפש הצולה, אז אפשר להגיד שזה רק בעם ישראל הנפש הצולה. ואם הנפש היא נוצרת והתכלית זה החוכמה, אז אין הבדל בין ישראל לבין העמים.
אבל אפשר גם להגיד שהפיירנו גם נפש, ממה שהנפש נוצרת יותר כולה.
מי?
הפיירנו גם, אפשר להגיד שממה שיש את הפוטנציה לכולה. אפשר להגיד שיש
לו. למה שלא? אתה משיג, הוא משיג. אתה משיג את האלוקי, הוא משיג את האלוקי, כמו שהוא יכול. זה נכון שזה מטשטש לפי הרמב״ם, זה מטשטש את ההבדל. אם כי אני רוצה לומר לכם שהכיוון הזה, המחלוקת הזאת, היא גם מחלוקת בתוך הפילוסופיה עצמה. זה ברור שזאת גם מחלוקת בין החסידות והרמב״ם, מה שקורה הפילוסופיה, זה נכון. אבל גם בתוך הפילוסופיה עצמה יש את המחלוקת הזאת, לא בצורה כל כך חדה של רחמנא ליצלן בבית, זה אופייני לנו, זה כאילו, זה מהלך שלנו. אבל בנקודה הזאת, זאת מחלוקת בין אפלטון לאריסטו. זה אריסטו וזה אפלטון. הוא לא משתמש במילה אצולה, כמובן, זה לא אצלו אצילות, לא מתכוון שאדם מקבל את הנפש מראש. כמובן, זה ככה, הנפש שרואה את כל האידאות, יש לו מהילך שלם על העניין הזה. כן? אז זה אפלטוני, ולכן הרב קוק גם הוא כותב באיזה מקום שאפלטון קרוב לאורך הדמיימנות היותר. ככה כותב, וכולם הרגישו את זה. כולם הרגישו שאפלטון הוא יותר קרוב לאמונה מהסוג שלנו מאשר אריסטו. אריסטו, זה. בכל אופן, הרמב״ם לוקח דווקא את העמדות האריסטוטליות ומשתמש בהן כך ש... אם כי לא לגמרי, הוא מערב. זאת מחלוקת, במחקר יש עיסוק גדול בשאלה עם הרמב״ם, עד כמה הוא אריסטוטלי, עד כמה אפלטוני, זה קשור להרבה דברים שעוד נדון בהם בהמשך במורה. בכל אופן, זאת מחלוקת מאוד עמוקה. תדעו לכם, זאת מחלוקת עמוקה ביותר. עכשיו אני רוצה להגיע למה שאתה דיברת על מעשה ומחשבה וגבי לימוד. תחשבו איך המחלוקת הזאת, באיזושהי צורה, איזה, הייתי אומר, בת קול של המחלוקת הזאת, מחלחלת לתוך בית המדרש היהודי. תראו, אלה דיונים בתחום פילוסופיה. מחשבה, השגת השם, ידיעת השם, מול איש פשוט, שעוסק במעשה, אבל כמו שאתם יודעים, בתוך הייתי קורא לזה, החצר הפנימית שלנו, של בית המדרש שלנו, לא אלה הם הדיונים. בדרך כלל, מה הדיון? האם אתה תמיד חכם? או מה הארץ? זאת השפה, נכון? זאת השפה. האם הוא תמיד חוכם? או שהוא מה הארץ? זה הדיון. עכשיו, פה אתם רואים שכאילו הרב קוק אומר, אז מה אם הוא מה הארץ? צום הארץ, רחמן עלי בבאי. עכשיו תדמיינו לעצמכם שאתם באים לרב חיים מוולוז'ין או לרב חיים מבריסק ואומרים לו רחמן עלי בבאי, מה הוא אומר לך? הוא מעיף אותך מכל המדרגות. מה רחמן עלי בבאי? תתחיל ללמוד בטלן, רחמן עלי בבאי, תודה רבה, מה ליבה? תתחיל ללמוד. העולם הליטאי, העולם הלמדני, הוא שואל שאלה אחת בלבד. לפני השידוך. מה הוא שואל?
כמה הוא למדה?
האם הוא לומד תורה או שהוא בטלן? האם הוא אסקן? או שהוא למדן? זאת השאלה. כל השאר לא מעניין אותי. אז זה לא לגמרי נכון. כי יגידו שגם הם חשוב המידות וזה. ורב סדר, בסדר, אז הם כבר. אז עולם הליטאי קצת התקלקל. אבל בית ההורתו, אבא שלי ז"ל היה מספר על אבא שלו, סבא שלי ז"ל, הם היו, אנחנו משפחה חסידית, אבל חסידים שהם אלה למדנים, אז אבא שלי מספר לו על הילדים, שאלה אחת הייתה מעניינת אותו, איך הכפלה, איך הראש, רק זו שעניין אותו, איך הראש, איך הוא יכול ללמוד, זה מעניין אותו. איך אלים? איך הוא יהיה בלים? כל השאר, אתם מבינים, למדן, רק דבר אחד מעניין אותו. ולמדן, עכשיו, תלכו לעולם החילוני, תלכו לאנשים שבאים מתחום האקדמיה וכו'. תגיד לו רחמן עלי בבית, תגיד לזה פרופסור רחמן עלי בבית. הבן יגיד לאבא, אבא, עזוב, רחמן עלי בבית. מה הוא יגיד לו? ילד, יא בטלן שכמוך, מה הביט לך? איזה ציון הבאת? כמה למדת, כמה השקעת, מה הוצאת? אין, זאת מחלוקת שתמיד תהיה בין שתי אידאות. שתי אידאות. האידאה האחת, פה אנחנו רואים את המטאפיזיקה של הדברים. האם הנפש נוצרת? לא נוצרת. אבל בחיים זה שתי אידאות. אידאה אחת שנקרא לה האידאה של השכל, והאידאה השנייה נקרא לה האידאה, אני אקרא לה הרומנטית. זה אידאה רומנטית. שהיא מדברת על לחיות, רחמנא ליה בבית, חסיד, הילד ששרק בבית כנסת, זוכרים את הסיפור, כן? זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, נכון? וזה מקביל פחות או יותר בתולדות הרוח, קוראים לזה המאה ה-18 והמאה ה-19. המאה ה-18 נקראת תקופת ההשכלה, המאה ה-19 נקראת התקופה הרומנטית. ויש כל הזמן ויכוח עצום ברוח האדם. כל הזמן רוח האדם נעה בין שתי האידאות האלה. להשיג, לדעת, לדעת שאתה הופך להיות אדם בידיעה שלך, בהשגה שלך, בידע. והכל זה בסופו של דבר, זה הידע, ובסופו של דבר אתה גם הופך להיות אדם על ידי הידע שלך. אתה מממש את עצמך בזה שאתה יודע את הדברים. ידיעת הדברים הופכת, אפילו אם הם לא יטענו טענות מטאפיזיות כל כך מרחיקות לכת, כמו העמדה השנייה פה, שאתה נוצר על ידי זה. אבל בהרגשה הם די יגידו את זה. הוא לא יודע תורה, מה אתה מתחיל לספר לי סיפורים, רחמנא ליה בבית, זה בישראל, עם הארץ. אפילו אם הוא לא יודע להגיד את המילים הפילוסופיות, זה מה שהוא מרגיש. זה האיש ההשכלה. ולומר את האיש הרומנטי, מה הוא אומר? חמור נושא ספרים. נכון? נו, אז הוא יודע עוד מסכת. נו, אז מה? אז הוא פרופסור, אז הוא עושה עוד שני חילוקים. נכון? רחמנא ליה בבית. איפה הנשמה? איפה הרצון? איפה הלב? אתם שומעים את שני הצלילים? בכל מקום תמצאו את שני הצלילים, וכל אחד מתייחס באיזו חשדנות לצד השני. באיזשהו מקום מזלזל בו. באיזשהו מקום מזלזל בו. איש ההשכלה, באיזשהו מקום, לא מעריך את איש הלב, ואיש הלב, באיזשהו מקום, לא מעריך את איש ההשכלה. הוא לא מאמין. עכשיו, זה דבר מאוד מאוד עדין לקבל אמון הדדי ששני אנשים יקבלו. עכשיו, אצלנו, אגב, אני אומר לך את זה בכל מיני עולמות, בעולם בית המדרש, בעולם נובר החול, זה יכול להיכנס גם לבית המדרש שלנו. כששואלים, האם הלימוד נוגע בי? כל העניין של הלימוד האקזיסטנציאלי הזה, שפתאום אומרים, לא, אני רוצה שהלימוד ייגע בי. מכירים את זה? יודעים על מה אני מדבר, כן? אני מדבר בסינית? מה? מכירים, יודעים על מה אני מדבר. שזה מין, כל מיני זרמים שהיום עולים, וכל מיני דברים של לימוד קונקרטי, לימוד נוגע, לימוד שנוגע בחיים, לימוד שידבר אליי, ידבר אליי. מה זה ידבר אליי?
איתי מאוד מסכים עם השיטה.
מה?
איתי מאוד מסכים עם השיטה.
אני רואה שאיתי הוא מאוד רומנטי. יפה מאוד, אז זה מצוין.
זה די בציניות.
בציניות? אז כנראה שהוא מאוד לא רומנטי, הוא מאוד מסכים. לא יודע, כל אחד. עכשיו, כמובן, יש אנשים שהם יכולים להיות בשני עולמות. ברור? למשל, אם יגידו לך, תשמע, הרבה אנשים יגידו לך, תראה, אתה לומד גמרא, אתה עכשיו משיג, אתה מסכים, אתה לומד בחסידות, אתה לומד רב קוק, או חסידות, או משהו כזה, אתה עכשיו עוסק ברחמנא ליה בבית, אתה עכשיו עוסק בנשמה, ברגש וכן הלאה. יש אנשים שיגידו לך, לא, הם רוצים, הם כל כך רומנטיים, כן? שהם אומרים, גם כשאני לומד גמרא, איפה זה נוגע בי, איפה זה נוגע בי, איפה זה מזיז אותי, איפה, וכו' וכו'. והשני, הוא לא מבין אפילו על מה הוא מדבר. אז איפה זה נוגע בך? איפה אתה נוגע בדבר עצמו? אז איפה זה נוגע בך? כן? פעם היה ויכוח מאוד יפה על זה בדף קשר, בישיבה. אתם מכירים את איתמר אלדר? כן? הרבי איתמר אלדר, הוא היה פעם תלמיד בישיבתנו, והוא כתב מאמר בדף קשר. הוא כתב את כל המגמה הזאת של הנוגע בי, וזה איפה הלימוד נוגע בי, מדבר אליי, מדבר וכו' וכו'. אז הוא כתב משהו כזה בצורה פשוטה ובלי חוכמו. ואז הרב שלמה לוי ענה לו. ואמר לו, אני לא, מה אתה רוצה? תוראי וללמוד אני צריך. אבל בצורה פשוטה.
זמן
תפילה לך, זמן תוראי. לא יודע, הוא אומר, תוראי וללמוד אני צריך. עכשיו, מה זה אומר תוראי וללמוד אני צריך? הוא אומר, תראה, זה לא שאלה של נוגע בי, במובן שזה צריך להניע בי איזה רגש. כאילו, זה לא צריך לגוע בי. אני צריך לגוע בתורה. כי התורה היא הצולה מלמעלה. תשימו לב, זה בעצם, זה מה שרב חיים וולוז'ין עונה לחסידים בנפש החיים. הוא אומר להם, התורה הצולה מלמעלה. וכשאתה נוגע בתורה, אתה, הופ, אתה עולה, אני, התורה היא, היא הדבר. זה לא שהתורה צריכה לגעת בך. מוישה, גויס, שהוא צריך לגוע בו, התורה צריכה לגוע בו ולסיס אותו. לא, אתה צריך לגוע בתורה. התורה היא, היא הדבר, היא, היא האמת, היא הרוח. ואם תחשבו טוב, תראו שהרמב"ם אומר את אותו דבר על החוכמה. ואם תחשבו טוב, תראו שכל איש משכיל, זה מה שהוא חושב בעצם. שאתה יוצא מן הכוח אל הפועל, מחפצה לגברה, מאפס למשהו, על ידי זה שאתה משכיל. ובלי זה, אתה סתם חתיכת עם הארץ. ובזה זה יסתיים. הבנתם את החילוק? זה כבר יפה לראות את זה, מה שחילוק הזה שעובר בכל העולם.
איך רוצים את זה, אילון?
כן, אם אתה לא רוצה, אז אני אקח את המסיבה.